ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. יושב איתי היום עידו זייפמן. עידו כבר יספר על עצמו ועל הדרך שהוא עבר בעולם העיצוב והעסקים. ואני הזמנתי אותו כי הייתי בגישה קצת של מי שגם שכיר, אז הוא לא באמת עצמאי. כי הוא לא בונה עסק, הוא לא זה, הוא סתם עושה פרילנס מהצד וזה לא אותו דבר. ואז עם הזמן ובאמת עם ההתפתחות של הפודקאסט יצא לדבר עם עוד אנשים על עוד דברים, נתקלתי במושג חצמאי, שזה חצי שכיר חצי עצמאי, ועידו בעצם ממש מבין בזה, יש לו ממש גישה שלמה, תיאוריה ראותה סדורה של הסיפור הזה, ובעצם אמרתי לו, אז בוא אליי, בוא נדבר על זה, ובעצם בשביל זה נפגשנו, אז אנחנו כבר מתחילים, בוא נשמע את הפתיח, yeah. ואז... אז עידו, כמו שאמרתי כבר קודם, ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים. תודה על הקפה.
בשמחה. איך אני אוהב שאומרים ברוכים הנמצאים? ממש אני אוהב את זה כאילו.
מה שאו?
סתם אומרים תודה או שלום או זה. לא, באופן כללי, לא ספציפית בפודקאסט. אז כמו שאמרתי, ברוך הבא. תספר לנו קצת, מי אתה, מה אתה?
אז ככה, בגדול יש לי פיץ' על מי שאני. הכנתי אותו.
מדלי, כן.
אוקיי. אני אבא של שלב וגור. זה מה שאני, ונשוי לידי המהממת. כל מה שאני עושה קשור אליהם. זאת אומרת, זה הדבר הראשון, ואחרי זה כל השאר. שאר הזמן אני גם מעצב.
אתה כאילו שמת עצמך בתור אדם של סדר עדיפויות.
כן, אני אבא, ואז אני כל השאר.
אוקיי.
וזה היפוך שקרה לי אחרי שהתחלתי להגיד את זה הרבה פעמים לעצמי. כאילו, בהתחלה הייתי אומר את זה, ולא באמת הרגשתי את זה. ואחרי, עכשיו שלב בת 2.5, גור 3, שנה האחרונה אני יכול לגמרי להגיד, זה כבר לא, אני, זה להגיד מס שפתיים, אני אבא לגמרי, זה הדבר הראשון.
אז אוקיי, אז בוא נעשה פתיח מהתחלה. ברוכים הבאים לאבא עצמאי, פודקאסט על הורות ועסקים.
מעולה. טוב, אז הפעם אנחנו נדבר על מבצעים הכי שווים שאתם יכולים למצוא באפליקציה של סופר פארם לגברים. יש אפליקציה יהודית רק לגברים, שהיא שונה לגמרי מהאפליקציה הרגילה שלהם. אין אותה באפסטור ואין אותה בגוגל פליי. זה, אתם יכולים להוריד את זה מצלי.
עידו זייפמן .com.
כן. אין שם קישור לאפליקציה. אתם צריכים פשוט ללחוץ בקצה הכי ימני למטה שהמסך.
זהו, אבל נגיד מי שלא הורה. בוא נדבר רגע עליך את מה אתה עושה בעיצוב. איך הגעת לעולם העיצוב.
כן, כן. את האמת שהיה לי קצת טיול. רציתי ללמוד עיצוב תעשייתי. זה מה שרציתי לעשות. הלכתי אחרי הצבא. למה עיצוב תעשייתי? לא יודע. זה היה נראה לי מגניב לעשות מוצרים. זה עדיין אני חושב שזה מאוד מאוד מגניב לעשות מוצרים. אין זה הצדקה עמוקה. עברתי רק את השלב הראשון, ואת השלב השני לא עברתי את הרעיון, נדמה לי זה היה, או תיק עבודות ורעיון, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. שנה אחרי זה, עוד הפעם, אבל עשיתי הפעם מכינה, ונכנס לי דיוק של, בעצם זה לא עיצוב תעשייתי, זה עיצוב אופנה. זה עדיין מוצרים, אבל מוצרים שמלווים את הגוף, והרבה הרבה מכבסות של מילים של מי אתה בעולם, דרך הבגד שלך. נרשמתי לימודים בצלאל בשנקר, עיצוב אופנה, התקבלתי בצלאל בשנקר, וגם, תרשם גם לעיצוב טקסטיל, שאם לא יהיה לך זה, אבל יהיה לך לעבור, גם התקבלתי להכל. למדתי בערך שנה וחצי, עזבתי, היה לי מאוד רע שמה, הייתי בטוח שזה הדבר שאני רוצה, ותוך כדי הלימודים הבנתי שאני לא, והיינו בשנה א',
חבל שלא קרנו.
למה?
כי אני מסתכל לך, ואני רואה שאתה לא הטייפקס של... לא בגלל איך שאתה לבוש, או בגלל הזקן המפואר שלך.
בדיוק, יש לי זקן מפואר.
זה סוג כזה של אנשים.
זה ממש סוג של אנשים, וזה עניין של כאילו להיות מודע לעצמך, אני פשוט הייתי לא במקום הנכון שלי. אבל שלמדתי עיצוב אופנה שמה היה קורס בעיצוב גרפי וכאילו נפתח לי הכל כזה, אמרתי זה מה שאני רוצה לעשות, זה בכלל לא עיצוב אופנה, זה מה שאני רוצה לעשות, איך לא, לא כאילו גרפיקה תמיד היה מרגיש לי גרפיקה.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
התחלתי ב-2006 נראה לי, 2006 התחלתי בשנקר.
אולייט.
הלכתי לראש חוג של, לא זוכר מי זה היה אז, של תקשורת חזיתית, אמרתי, אני כבר פה, אני רוצה להישאר בזה, אני מוכן להתחיל מההתחלה, אבל אני רוצה כאילו לעבור לעיצוב גרפי, אמר, סבבה, בוא תבוא לי את התיק עבודות, הסתכל, אמר, מגניב, בוא תעשה את המבחנים מההתחלה, יש לך אחלה תיק עבודות, אבל מתאים מאוד לאופנה, אנחנו לא יודעים אם זה בדיוק מה שאנחנו חופשים פה. אז למרות שהתקבלתי לשנקר, הייתי צריך לעשות את המבחנים מחדש. אמרתי, אם אני כבר עושה בחדש, אז אני אעשה גם פה וגם בבצלאל. התקבלתי בבצלאל ולא התקבלתי בשנקר. אז הלכתי ללמוד תקשורת חזיתית בבצלאל, ומאז למדתי בצלאל עד 2012, סיימתי ב-2012 במושן דיזיין ואינטראקטיב. זהו, זה היה המסע, כאילו, האקדמי חלק א'.
של מה, זה מסע אקדמי של איזה 7 שנים?
עם המכינה, כן. עם המכינה 7 שנים. אני דוקטור בעצם. אני דוקטור לעיצוב, אבל בלי התארים המתקדמים.
מגניב.
מעכשיו תפנה אליי דוקטור.
אוקיי, ואז יצאת, סיימת את הלימודים והלכת לעבוד בתור שכיר, בתור עצמאי?
לא. ואז סיימתי את הלימודים, וממש ממש חיכיתי, כאילו, לפרויקט גמר ולתערוכת גמר, וכאילו, חיכיתי לקטע הזה שאתה סוף סוף נפגש עם אנשים שאולי יכולים להיות המעסיקים שלך. אתה יודע, אתה מדבר בפרויקט גמר עם אנשים, וכאילו, חלק מתעניינים, חלק באמת הם מעסיקים, והייתי בטוח שכאילו, עוד רגע אני מתחיל לעבוד, ולא קיבלתי שום מצע. כאילו, הבאתי אנשים כרטיסי ביקור, אף אחד לא פנה אליי. כלום, אפס. ואפילו הפרויקט גמר שלי היה בכמה בלוגים, והיה גם באיזה בלוג אחד בינלאומי, וזה כזה היה ויראלי לזמנו, ל-2012, היה איזה 15,000 צפיות תוך יומיים. זה היה כאילו ויראלי הפרויקט גמר שלי. וכלום, כלום, כאילו, זה לא, אין לזה שום משמעות לוויראליות הזאת. טוב, אז אמרתי, יאללה, נתחיל לחפש עבודה. רציתי להראות, טוב, לא משנה, נתחיל לחפש. אז פתחתי פשוט לוחות של דרושים.
בוא נגיד שהפרויקט גמר שלך היה סרטון על כסף?
הפרויקט גמר שלי היה, לא נגיד, היה פרויקט...
לא, בוא נגיד את זה פה, שנוכל לצרף אותו בשונות, לינק אליו.
סבבה, בכיף. קיצור, אחרי שבערך חודש ירדתי מהאופוריה של הפרויקט גמר שלי, הופיע בכל מיני מקומות, ועוד רגע מתקשרים אליי מלא מעסיקים, ואף אחד לא התקשר, אז פשוט התחלתי לפנות. אז היה אז All Jobs, והיה עוד איזה אתר, של זה היה הופ דרושים, אז כל מודעה לעיצוב גרפי, מעצב, לא פניתי אליה.
לא פנית?
לא. חיפשתי, מעצב מושן דיזיין עם התמחות באינטראקטיב, שיודע לעשות 1, 2 ו-3. חיפשתי ממש ממש ספציפי, מצאתי איזה 2, שלחתי להם, לא ענו. אמרתי, אני חיכה עוד איזה שבוע שבועיים, לא חזרו אליי, אמרתי, טוב, כאילו, אני צריך להתעורר על עצמי, או ליתר דיוק, אשתי אמרה לי, תתעורר על עצמך, מה קורה? תתחיל כאילו לעשות משהו.
רגע, מתי התחתנת?
התחתנתי ב-2013. סיימתי ב-2012, התחתנתי בינואר 2013. ואז שלחתי פשוט לכולם, לכל הודעה של עיצוב גרפי כזה או אחר שראיתי, שלחתי, אני חושב מאות, לא מאות של מיילים. אפילו היה לי כבר טמפלט מוכן שרק הייתי משנה את השם של מי הבן אדם שכאילו צריך לשלוח לו את זה. 2, אנו, יכול להיות שזה, אולי הייתי צריך כאילו ללמוד להכין מיילים יותר טובים, אבל זה מה שאז ידעתי לעשות. 2 ענו, 1 היה רעיון טלפוני, 1 הגעתי לרעיון איתו ממש, והוא אמר לי, אחלה, אתה נשמע שאתה ממש מתאים, אתה יודע לעשות גם מלא דברים נוספים, יאללה בוא נתחיל, מגניב. מה השכר? 4,800 משרה מלאה ואין תוספת שעות נוספות. זה היה השכר. לא הסכמתי, אמרתי כאילו יש גבול, אמרתי כאילו פאק את, אני אפתח עסק. זהו, אני אפתח עסק, אני לא צריך, יש את X-Place, אני לא צריך כאילו להיות שכיר בכלל, אני פשוט אפתח
עסק. רגע, אבל אתה יכול נגיד עכשיו ברטרוספקטיבה להבין למה לא הצלחת למצוא עבודה?
אני חושב שלא היה לי כל מיני תובנות שיש לי היום על איך בכלל ניגשים לרעיונות עבודה.
תשתף אותנו.
זה לא תובנה מעכשיו, זה פשוט עם הזמן הבנתי את זה שכאילו, כדי למצוא עבודה, יהיה מאוד מאוד יעזור לך שידעו מי אתה. לא בקטע של פרסונל ברנד או משהו כזה, אלא בקטע של רואים אותך קצת במקומות, רואים דברים שעשית, לדוגמה, תיק עבודות אונליין טוב, ולא PDF עם 2.5 עבודות, אלא תיק עבודות טוב, עם הסברים למה עשית, איך עשית, מה היה התהליך. לשלוח את זה אנשים רלוונטיים, גם אם אתה לא מחפש עבודה, סתם לקבל פידבקים מאנשים, בלי בכלל בקטע של לבקש עבודה עכשיו, רק כדי להבין איפה אתה נמצא מול מי שאתה מתחרה מולו, שזה לרוב אלה שסיימת. או לא רק, אלא כאלה שגם באו במסלולים אחרים. להבין פחות או יותר איפה אתה נמצא בשרשרת מזון, ושאנשים יתחילו שיגידו, אוקיי, דו זייפמן, הוא מעצב. למה הוא מעצב? כי ראיתי את התיק עבודות שלו, או שמעתי אותו איפשהו, או שמישהו אחר הכיר לי אותו, כי הוא שמע עליו כבר. ואת זה לא היה לי שום מושג איך כל הדבר הזה עובד, וזה די פשוט, פשוט צריך להיות קצת בחוץ, קצת אונליין.
רגע, אז בוא נהפוך את זה לאקשן. אז אתה צריך...
אקשן אייטם, אתה צריך להיות קצת בחוץ. קצת בחוץ זה אומר קצת אונליין, לראות מה קורה, מה הקבוצות המובילות נגיד בארץ, של עיצוב. מה הקבוצות המובילות של עיצוב ועסקים. וקצת לכתוב שמה, זה מספיק. לא צריך עכשיו פה לעשות איזה קידום עצמי, אני מעצב, אני מעצב, אני מעצב. לא, מספיק קצת לכתוב לעניין בצורה מקצועית, זה כבר ממקם אותך במקום מצוין. אתה גם רואה את זה פיזית, אתה פתאום אנשים מבקשים לך, נגיד בפייסבוק, מבקשים לך חברויות, שאנשים שאתה לא מכיר, ואז אתה מסתכל למה הם מבקשים לך, ואתה רואה שאתה באותה קבוצת עסקים, או באותה קבוצת מעצבים. זה ההתחלה. ובמקביל, להיות בחוץ, זה גם ללכת למפגשים, וגם אם טיפה לא נעים לך, להכיר את האנשים שבאים לשם, כי יכול להיות, לא יכול להיות, סביר להניח שיש שם מעסיקים פוטנציאליים. זה דברים שלא היה לי בכלל מושג שככה עושים אותם. אני רק שלחתי קורות חיים, וזהו, וקיוויתי שהתיק עבודות יעשה את שלו, והוא לא עשה את שלו. יש הרבה מאוד עניין של, שיקירו אותך, וגם עניין מאוד מאוד, אם הוא כבר אמר עליך איזה מילה טובה, זה כבר פותח לך איזה דלת אחרת. הרי, מה קורה? אתה שולח קורות חיים, נגיד עכשיו מתפרסמה, בוא תהיה מעצב בפירמה, לדוגמה, אתה שולח קורות חיים, יחד איתך שולחים עוד 5,000 איש, או 3,000, אני לא יודע, שולחים עשרות. יצא לי קצת להיות מהצד השני, במנקי ביז, במקום שעבדתי, שמי שבא להחליף אותי, אז עברתי על התיקי עבודות. קיבלנו ביום, 150 תיקי עבודות, ביום אחד. אז אתה מבין שאתה כאילו נכנס לתוך הרמה ענקית, שהתשומת לב שלך תהיה 3 שניות. אם אתה כבר בחוץ ומכירים אותך, אז התשומת לב שלך, וגם שערכת את תיק עבודות, או מישהו אמר, תסתכל על הבחור הזה והזה, אולי הוא פנוי, זה כבר שם אותך, אתה כבר לא באותה הרמה, אתה בהרמה אחרת. זה כבר מקום טוב, מקום טוב להיות בו. זה משהו שלא ידעתי בכלל. לא חשבתי על זה, זה לא היה לי ב-state of mind. ודבר שני שמאוד מאוד עוזר, שאני גם לא השכלתי לעשות אותו, זה להיות מקושר למי שמקושר למעסיקים פוטנציאליים. בלימודים, סביר להניח שזה המרצים שלך. סביר להניח. גם אם לא מעסיקים ישירים, הם רובם מכירים את המעסיקים הפוטנציאליים, לפחות למשרה הראשונה שלך. אז כדאי כאילו להיות ביחסים טובים איתם. כדאי, לא חובה, לא אומר ללקק להם או משהו, אבל להיות ביחסים טובים. בוא נגיד, שמעיפים אותך מהשיעור, זה לא סימן טוב. וזה קרה לי פעם או פעמיים בבצלאל. זה לא סימן טוב. זה כנראה ישפיע על ההזדמנויות שלך, איך שאתה יוצא מהלימודים.
מלחית.
כן, אבל זו האמת, כאילו צריך להיות מודעים לזה. זה שוק תחרותי מאוד, אין מקום לכולם, יש המון מעצבים שיוצאים, יש המון שמגיעים מהשטח, ועושים ממש כאילו פשוט בונים את עצמם, ומגיעים למקום מאוד מאוד טוב, ואתה מתחרם מול כל אלה, אז אתה צריך איכשהו להתבלט. זה ככה השוק עובד, לטוב ולרע, כן? זה חלק מאוד אוהבים את התחרות האלה, חלק קצת פחות. אתה פחות אוהב את התחרות, אז תמצא דרך אחרת להגיע לא בצורה תחרותית. בדרך של קשרים ואונליין וזה, זה דרך להגיע לא בצורה נורא נורא תחרותית. של להיאבק על האם התיק עבודות שלי הוא הכי טוב, או האם אני, לא יודע.
כן.
לא יודע.
אוקיי, ואז, אז אמרת נפתח עסק. אמרת אני לא מצליח, נפתח עסק.
לא, אז אמרתי כאילו אחרי הרעיון עבודה הזה של יאללה, בוא תתחיל 4,800 שקל. אמרתי כאילו fuck it, אני מעדיף כאילו להרוויח אפילו פחות, אבל לעשות את זה לעצמי, כי אני יודע שיש לזה פוטנציאל כאילו להיות עצמאי. אבא של אשתי הוא עצמאי המון המון שנים, כאילו מה זה עצמאי? הוא בעל עסק, זה לא, נגיד שאתה עצמאי ובעל עסק זה שני חיות שונות לגמרי. גם זה תובנה שלקח לי קצת זמן. אז הלכתי ופתחתי עסק, וזה כאילו נשמע, פתחתי עסק, זה משהו מאוד מאוד גדול. זה
יום טיולים במעם.
זה לא יום אפילו, זה שעה וחצי. זה שעה וחצי, כי יש נסיעה בין שני המקומות, זה לא שב באותו מקום. אני מראשון, אז הולכים לביטוח לאומי.
אז אולי בראשון זה נורא יעיל. לי זה לקח יום שלם. ואז עוד יום הייתי צריך לחזור למעם. לעשות שם עוד איזה משהו.
אז לי זה לקח שעה וחצי, חצי שעה בביטוח לאומי. זהו. אתה אומר פשוט שאתה פותח עסק, זה פחות או יותר בזה, ומס הכנסה ומעם במרחובת זה באותו בניין. אתה הולך למס הכנסה. היי, אני עידו, אני פותח עסק. אומר לך, הולך למעם. היי, אני עידו, אני פותח עסק. סבבה. היית בביטוח לאומי? כן, סבבה. זהו. זהו, אתה ממלא במקום. כמה אתה הולך?
המדרגה של ליפול לתוך הדבר הזה היא קלה. אחר כך להתמודד עם זה.
כן, זה של להגיד, אני עסק בישראל זה מאוד מאוד קל. כאילו אנשים מפחדים מאיפה להתחיל. לכו למס הכנסה ותפתחו עסק. באופן כללי, תעשו את זה. כאילו שכולם יעשו את זה.
שלכולם יהיה עוסק פטור?
שכולם יהיה עוסק פטור. שלכולם יהיה עוסק פטור. כי הוא לא עולה לך שום דבר. במקסימום יעלה לך לעשות הצהרת הון. העניין הזה של לחשוב, רגע, אני אתחיל לשלם מקדמות, זה לא נכון, כי מה שקורה, שאתה פותח עסק, אם אתה גם פותח את זה בחלון הנכון, בין מרץ למאי נדמה לי, שזה החלון שהם עושים לך הדרכה לקראת הגשת הדוח השנתי, העצמאים אמורים להגיש את זה עד סוף יוני או יולי, משהו כזה, אז הם גם אומרים לך, אתה יודע שאתה יכול לסמן שאני רוצה לדחות את המקדמות כי רק פתחתי את העסק, ואז אתה לא משלם מקדמות, לדוגמה. זהו, זה כאילו, זה צ'קבוקס. זה העניין, זה נורא נורא פשוט. העניין הוא שאנחנו כמעצבים, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו פשוט נורא נורא מפחדים. וזה בסדר עוד יותר, כי אז מה שאפשר לעשות זה לקחת מישהו שמבין בזה, וזה עולה 1,000 שקל, קוראים לו רואה חשבון, והוא עושה לך את הכל, וזה עולה לך 1,000 שקל לשנה. זה כמה? זה כמו האינטרנט בבית. זה כלום.
רגע, בוא נחזור לדבר עליך.
בקיצור, פתחתי עסק, עוד לא ידעתי ממש מה לעשות איתו, היה לי כזה, במהלך הלימודים עבדתי עם איזה חברה אחת, שפעם בכמה חודשים הייתי עושה איתם עבודה, הייתי מין תלוש כזה, תלוש שכיר מולם, אבל זה לא באמת היה שכיר, זה היה, לא יודע, זה משהו מוזר כזה, אמרתי להם, טוב, אני עכשיו עסק, בוא נתחיל לעבוד מסודר. אז היה לי כאילו איזושהי התחלה מאוד מאוד קטנה של, לא יודע, משהו כמו 1,000, ממוצע 1,500 שקל בחודש, ממוצע שנתי. זהו, וככה התגלגלתי, זה היה בעצם הלקוח הראשון במקביל, והמקום הזה שהייתי בו, לבד, היה לי מקום קצת לא כל כך טוב. כאילו, לא ממש הצלחתי למצוא עבודה, עדיין, גם כשפתחתי את העסק, הדרך היחידה למצוא עבודה הייתה לי X-Place, אתה מכיר את האתר הזה?
כן.
פרסמתי שם מלא, מלא 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 מלא, תפסתי משתם שתי עבודות, וזה הספיק כדי להתחיל את הכל לגלגל. העבודה הראשונה שלקחתי משם הייתה נדמה לי 1,500 שקל, והעבודה השנייה שלקחתי משם הייתה 15,000 שקל. סרטון ואיזשהו אתר קטן, והרגשתי שאני לא יכול לעשות את זה לבד, אז פשוט פניתי למישהי שלמדה איתי בכיתה, ושאלתי אותה, היי, התחלת לעבוד? היא אמרה לי, לא, עוד לא התחלתי. זה כזה כמה חודשים אחרי הלימודים. את רוצה שנעשה איזה פרויקט אחד ביחד? היא אמרה, יאללה, מגניב. אז פשוט הייתי עסק אני, היא הייתה עוד לא עסק. יש לזה משמעות שהיא הייתה עוד לא עסק. אמרת את זה מקודם, מתחילים לבקש לך תשלומים, אז 6 שנים אחורה. זה בדיוק מה שביקשו ממנה, כי היא פשוט לא פתחה את העסק שלה. היא שילמה על זה הרבה מאוד כסף הזה שהיא לא פתחה את העסק שלה. אז אמרנו, בוא נעשה את זה ביחד, ואז פשוט התחלנו לרוץ ביחד, עשינו כמה פרויקטים, ואז התחיל להתגלגל. כל פרויקט מביא עוד פרויקט. זה תמיד ככה. כאילו, הוא ראה את זה, שמע על זה, מישהו המליץ עליך, וזה כבר מביא את הפרויקט הבא, וככה התגלגלנו איזה 3-4 פרויקטים. זה לא הספיק. זה לא היה מספיק sustainable כל הדבר הזה. להיות עצמאי שאתה לא יודע לתמחר, אתה לא יודע לסגור עסקאות, אתה לא יודע כלום ברמה העסקית, להגיד, אני עצמאי, כי זה מה שהצלחתי, זה לא מספיק. ככה רצתי איזה 2 שנים. אחרי שנה, רפאל שהייתה השותפה שלי, התפקחה ואמרה, זה באמת לא מספיק, והלכה להיות שכירה. אגב, לנושא הקשרים ממקודם, העבודה הראשונה שסידרו לה זה מרצה שלנו, סידר לה לרעיון עבודה באיזה רשת חדשות צרפתית, ושם התחילה לעבוד, ואני נשארתי לבד. וזה פשוט מודל שלא החזיק את עצמו עבורי. יכול להיות שאם הייתי יותר מתאמץ ומשווק, אני לא יודע. זה לא עבד לי פשוט. לא הצלחתי לייצר הכנסה קבועה מספיק גדולה.
מה זה מספיק גדולה? כאילו, כמה היית מרוויח?
הרווחתי אז בערך בין 5-6 בחודש בעצמו. זה לא מספיק.
ועבדת מלא כאילו?
לא. עבדתי לא מלא, אבל גם, אתה יודע, הייתי כזה בהתחלה, לא חישבתי את השעות טוב, לא רשמתי כמעט את השעות כמו שצריך, הייתי עושה, כמה זה סרטון? לא יודע. ככה. 5,000 שקל זה סרטון. ככה, כאילו, בלי שום דבר, כאילו, אין, ללנד מוחלט, כאילו, שום איזה צורה מסודרת לעבודה. ואז שוב, אשתי המדהימה אמרה, כאילו, בוא תתפקח, זה לא עובד, כאילו, אתה רואה שזה אחלה, אני עובדת, ואנחנו, אין לנו בעיה כלכלית, אבל אם אתה רוצה, כאילו, שזה, להמשיך לעבוד בזה, זה צריך קצת להכניס יותר כסף, זה צריך להיות מסודר, אתה צריך לדעת כמה זמן לוקח לך כל פרויקט, אתה לא יכול למרוח את זה לנצח, כאילו, תתחיל לחשוב בצורה קצת יותר מסודרת, תתחיל, כאילו, או לגייס יותר לקוחות, או לחשוב על דברים נוספים. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו כבר יש לי קצת ניסיון, טיפה עבדתי, זה היה בערך 2 שנים כאלה. וראיתי שאני לא מצליח באופן שוטף להכניס עבודה בעצמי, אז אמרתי אולי אני כן אנסה לחפש גם להיות שכיר. וזה מה שעשיתי, חיפשתי להיות שכיר, כאילו חשבתי להפסיק, לא כאילו להפסיק לגמרי, חשבתי זה משהו באמצע. איך קראת לזה? חמצאי?
חצמאי.
חצמאי. אז לא עשיתי את זה. עשיתי, נכנסתי בתור שכיר, חבר שלמדתי בבצלל, אמר לי, יש איזה סטודיו שאני יודע שהוא מחפש, אתה רוצה שאני קשר אותך? קישר אותי, הייתי ברעיון עבודה כמו מעצבים אחרים, והתקבלתי למקום הזה, זה מנקי ביזנס, סטודיו מדהים, של עיצוב תעשייתי, ואני הייתי שם מעצב גרפי, עשיתי, עושה את האריזות, ואת הפייסבוק, ואת ה... כל מה שעיצוב גרפי שם. קצת בסרטונים, הרבה שיט של פוטושופ, אבל עיצוב, פאר אקסלנס, רק עיצוב, רק לשים הזה, אבל היה לי איפשהו מהכברת דרך הקצרה שעברתי, את בוא נשאיר את הפרילנס. בוא נשאיר את הפרילנס, כי אני עוד לא יודע בדיוק מה זה, לאן זה ילך. וזה הפעם הראשונה שהתחלתי להרוויח כסף. הפעם הראשונה. כי אם לפני כן, בתור עצמאי, פרילנס, שרק עושה whatever, כל מה שבא, כאילו הייתי עושה הזמנות של בר מצווה. הייתי עושה אלבומי חתונה. הייתי עושה פליירים, ששמים בתיבות דואר. הייתי עושה הכל, כל מה שהיה מגיע. שום דבר שקשור להתמחות שלי, של פרודקאסט ואינטראקטיב. רק לעבוד. פתאום היה לי איזה בסיס מאוד מאוד יציב של עבודה בתור שכיר ויכולת לבחור פרויקטים, אבל בגלל שכבר עבדתי בסטודיו שהוא טוב במנקי ביזנס, אז הסטודיו עצמו הפנה עבודות, כי הוא מכיר המון המון אנשים אליי. כלומר, עידו גם עושה פרילנס וזה לא התנגש לו עם התחום מסוג שלו, הוא עושה דבר מאוד מאוד ספציפי, עושה מתנות, יאללה, כאילו תבדקו אם הוא מתאים לכם. אז פתאום המקום עבודה שלי הפך להיות מקום שמכניס לי עוד פרויקטים, שזה מדהים. זה משהו שבכלל לא חשבתי עליו לפניכם, שיכול להיות מודל כזה. המקום שאני עובד בו מספק לי עוד פרנסה מעבר לעבודה. והמודל שהגעתי איתם זה שאני עובד אצלהם 80%, זה הגדרת העבודה, ואני 20% בתור פרילנס. בינינו זה לא 20%, אני נגיד אולי 30%, עובד יותר ממשרה, משרה ועוד קצת. עוד לא היו לי ילדים, אז יכולתי להרשות לעצמי לעבוד קצת יותר קשה. חיפשתי אם יש לזה שם לדבר הזה, וגיליתי שיש לזה שם, קוראים לדבר הזה מודל T. מודל T זה אומר, בוא תפתח לעצמך כמה וכמה תחומי עניין, אוקיי? או כמה וכמה סט של יכולות, ובוא תתמקד בדבר אחד שאתה הכי טוב בו, או שואף להיות הכי טוב בו, או רוצה לעסוק בו. זה לאו דווקא שאתה הכי, אתה הכי passionate about it, וזה המודל, לא רק דבר אחד. עכשיו אפשר להסתכל על המודל T הזה גם בצורה אחרת. בוא תעשה 20% עצמאי, ו-80% מקור פרנסה אחד. ומסתבר שזה באמת יש מודל כלכלי כזה, זה לא כאילו אני כזה חשבתי שהמצאתי לעצמי משהו ואז התחלתי לקרוא את זה, ויש מודל T לכלכלה, וזה הדבר הזה עובד בערוץ הכנסה המרכזי, ויש עוד ערוצי הכנסה משניים שהם יותר קטנים. אז מה זה מאפשר לי המודל הזה? המודל הזה מאפשר לי בצד אחד בתור עצמאי לתת סל מוצרים רחב, ומצד שני בתור שכיר להתמקצע בתחום מסוים, שזה היה במנקי ביזנס זה היה ממש פקאג' דיזיינר, כי זה מה שהיה הקור שם, אבל היום במקום שאני עובד היום, בתמוז, אז זה להתמחות ב-UI ו-UX. זה תמיד כאילו מאפשר לך שהמקום העיקרי של הפרנסה שלך הוא גם ההתמחות המקצועית שלך. ומה זה אומר בפועל המודל הזה? זה אומר, אם בפרילנס, שאלת אותי כמה הכנסתי, בערך 5,000 כזה ממוצע, אז עכשיו היה לי את הבסיס בתור שכר ממנקי ביזנס, שהלך וגדל עם השנים, עבדתי שם בערך שנתיים וקצת, זה לא עם השנים, זה עם החודשים, כאילו התחלתי ב... בוא נתחיל, אגב, יש איזה קטע כזה שמעצבים לא מדברים על כמה מרוויחים, נכון?
אז תגיד.
אז אתה מכיר את הסקר של סגי שרייבר בפיקסל פרפקט?
זה זמן,
מזה 16-17. שווה כאילו לדבר עם סגי, להגיד לו שיעשה סקר חדש.
כן.
זה ממש זה. אז סגי, תעשה סקר חדש. אז הסתכלתי על הסקר הזה הרבה, כאילו, זה ממש עניין אותי מה קורה שם במספרים. אספתי לך את זה, והבאתי את זה. נראה. הסתכל. ככה, יש את כל המקצועות.
אנחנו נוסיף את המצגת לשונות?
למה לא? מה אכפת לי? אני בעד לשתף. יש כזה סקר כללי, וזה מחולק לפי קטגוריות. בוא נסתכל כזה קטגוריות מעניינות. נגיד, סטודיו וחברות פרסום. אוקיי? אתה רואה פה שכר ממוצע, 9,400 שקל. פרילנסרים פה זה 10,000 שקל ממוצע. מה עוד יש פה? חברת סטארט-אפ גדולה, ממוצע 14,000 שקל. זה פחות או יותר שכר של מעצבים. בוא נסתכל רגע על העמודה של הפרילנס, שהיא מעניינת אותנו, כי זה דיבור עצמאי.
כן, אבל בוא תדבר את זה, תגיד את זה ולא תראה את זה, כי זה באודיו.
לא, לא, אני אומר את זה. אז העמודה של הפרילנס, הממוצע השכר הוא 10,000 שקל, 10,035. מתוך הסקר של סגי. זה ממש סקר שאני כאילו ממליץ לכל מי שמתעסק בתחום, גם הוא לא נורא נורא עדכני, אבל עדיין סופר רלוונטי בכלל להבין את הכוחות בשוק, להבין בכלל לאן אתם נכנסים. אבל הדבר הזה שרשום פה ממוצע זה מספר לא מעניין. כי ממוצע אומר, בוא ניקח את הכי גבוה, את הכי נמוך, נחבר אותם ביחד, ונראה מה יוצא. הממוצע הזה לא אומר כלום, כי מספיק שיש
משהו אחד... צריך חציון.
בול. בול. צריך חציון. החציון הוא 10,157. בעמודת הפרילנסים בתוך הסקר הזה. אבל גם המספר הזה משקר. למה המספר הזה משקר? כי הוא לוקח את כל רמות הניסיון, מ-0 עד 30 שנה ניסיון. ואז החציון גם יכול להיות מאוד גבוה, כי מספיק שאחד ירוויח המון המון כסף, זה מעלה את הכל למעלה.
כן, אם אחד מרוויח מיליון וכל שם מרוויחים 6, אז עדיין הממוצע יהיה יותר גבוה מ-6, למרות ש...
נכון, למרות שזה. 6. מה שיותר מעניין זה בוא נסתכל... עליי, כאילו זה מה שעניין אותי, לא שזה יותר מעניין, זה יותר מעניין למי שעכשיו מתחיל את דרכו, בוא נסתכל כאילו בין 0 ל-4 שנים ניסיון, החציון עד 5 שנים ניסיון הוא 6,377, עכשיו המספר, החציון, אני ואתה כאילו מדברים, כולם מבינים את זה, לא, חציון זה אומר שחצי מהאנשים בתחום הזה, כפרילנסרים, מעצבים גרפים, מרוויחים פחות מ-6,300 שקל בחודש, זה מה שזה.
חציון זה כאילו אומר אם יש 100% מהאנשים פורסים אותם על השורה וחציון זה בדיוק האמצע זאת אומרת 6,377 חצי מהאנשים מרוויחים מעליו חצי מהאנשים מרוויחים מתחתיו
נכון ובוא נסתכל עליי מקודם אני בדיוק הייתי במתחתיו אני הייתי כמו חצי מהאנשים וזה מספר שהוא מאוד מדאיג 6,000 שקל זה לא משהו שאתה יכול לעשות איתו כלום בתור אבא אני הולך לשלם 6,000 שקל רק על הגנים שנה הבאה 6,000 שקל רק על הגנים
אוקיי.
אז תכלס, אם אנחנו מרוויחים פחות או יותר סביב ה-11-12 אלף שקל בחודש, בתור פרילנס משרה מלאה, שזה מאוד שונה משכיר, זה מאוד שונה, כי בשכיר יש הרבה מאוד הטבות מעבר לזה, כמו לא לדאוג מלהכניס פרנסה, תמיד היא מגיעה, יש לך עוד מלא 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 הטבות, אנחנו בעצם מרוויחים קצת פחות מהממוצע בשוק, שזה אומר בערך 9,000 שקל בחודש. זה לא משהו שאתה, זה לא משהו שאתה יכול להתקיים ממנו. פשוט לא יכול להתקיים ממנו. המודל הזה מוכיח שלפי הסקר הזה, שבה אם אתה פרילנס מיד אחרי הלימודים, יהיה לך מאוד מאוד קשה לזה. עכשיו, יש אילויים, אילויים? יש מילה כזאת?
יש מילה כזאת, כן. מישהו שהוא אילוי.
אילויים? ברבים זה אילויים?
בדרך כלל אילוי הוא בודד, כי הוא אילוי מעל כולם, אז כמה אילויים?
לא, יש הרבה או מעט מוכשרים שמצליחים, כאילו, ישר אחרי הלימודים, ככה, לעוף, ולהרוויח הרבה מאוד כסף, הרוב הם לא. או לפחות חצי הם לא. אז כזה, צריך להבין לאיזה תחום אנחנו נכנסים. תחום תחרותי, משכורות בהתחלה, בטח בתור פרילנס, הן לא טובות, וצריך להבין, זה צריך כאילו להבין שאנחנו משחקים פה long game. כאילו, אנחנו צריכים, ככה בחשבון שזה לא הרפתקה של חודש או חודשיים, אלא של כמה וכמה חודשים, שנים יכול להיות, עד שזה מתחיל להיות יציב. זהו, זה היה סטייה. בוא נחזור למודל T הזה, שדיברנו עליו מקודם. אז אמרנו שיש לי סל אחד, אני יכול לעשות בפרילנס שלי מה שאני רוצה, סל מוצרים רחב, והתמחות במקום עבודה שלי בתור שכיר. הדבר הזה שאמרתי, זה גם פתאום פתח ערוץ הכנסה נוסף, הוא מאפשר לי בפעם הראשונה לבחור את הפרויקטים. כאילו, אני לא עושה יותר הזמנות לחתונה, אני רוצה לעשות מושן דיזיין ואינטראקטיב, או יותר דיוק, רציתי אז רק להתמחות באינטראקטיב, אני עכשיו בוחר את הפרויקטים. ופתאום מלהרוויח... התחלנו לדבר על משכורות. במקום להרוויח 8,000 שקל לחודש, או 9,000, או 10,000, במאנקי ביזנס הרווחתי אני לא זוכר בדיוק, וזה היה משהו סביב ה-11,000 בתור שכיר, וקצפת בתור העצמאי, עוד 40,000 שקל בשנה, עוד 60,000 שקל בשנה השנייה. כאילו זה, פתאום נהיה לך קצפת מאוד מאוד גדולה, שלא, פשוט אין לך אותה, כאילו תחשוב, אם הייתי רק 100% שכיר, אני יכול רק להרוויח 11,000 שקל, פתאום יש לי את השכיר, פלוס עוד קצפת מאוד גדולה שהיא לא קשורה, ועכשיו הקצפת הזאת נותנת לי עוד הרבה מאוד הזדמנויות שלא היו לי לפני כן, כמו לדוגמה, קרן השתלמות, כמו לדוגמה, אתה יודע מה זה קרן השתלמות?
כן.
מה זה?
אה, זה חידה? לא,
תספר. לא, זה לא חידה, אני שואל, כאילו, כדי לדעת שאנחנו...
אמא שלי היא מורה, כאילו היא גננת במשרד החינוך, אז יש לה קרן השתלמות. אז אני מכיר, אבל תספר גם...
לך יש קרן השתלמות?
לא, אני יודע שאני צריך. זה בתודולס שלי במטרות לחצי שנה הקרובה.
לפתוח קרן השתלמות?
לפתוח קרן השתלמות, לפתוח חסכונות, לעשות כל הדברים האלה.
אז בוא נעשה ככה.
אז בוא תספר מה זה.
תסיים את הפודקאסט, תפתח קרן השתלמות. אונליין, במיטב דש, כי יש, נראה לי, הם היחידים שנותנים אונליין לפתוח, תפתח. תור אותך, תפתח.
אוקיי, בוא תספר מה זה.
קרן השתלמות זה מגן מס. מה זה מגן מס? כאילו, הנה, עוד מהדברים שאנחנו לא יודעים בתור מעצבים. אנחנו בתור מעצבים חושבים, אני פרילנס או אני שכיר. אנחנו לא חושבים כבעל עסק. להיות פרילנס זה אומר להיות בעל עסק שיש בו עובד אחד שנקרא עידו זייפמן. אוקיי? עכשיו העובד הזה צריך לקבל כל מיני דברים. מה הוא צריך לקבל? הוא צריך לקבל משכורת, הוא צריך לקבל רכב, הוא צריך לקבל הכשרה מקצועית, הוא צריך לקבל מישהו שיבטח אותו, נגיד ביטוח לאומי, הוא צריך לקבל כל מיני דברים שבמקרה יצא שהבן אדם שמעסיק אותו והבן אדם עצמו זה אותו בן אדם. אוקיי? זה המחשבה מלזוז מלהיות עצמאי ללהיות בעל עסק. יש עסק שעובד בו עידו זייפמן.
וגם יש משהו חשוב שלא מדברים עליו, עסק צריך גם להיות רווחי.
או.
חוץ מהמשכורות.
או. זה נקודה ממש...
אבל אני מחזיר אותך למה זה קרן השתלמות.
אוקיי. אז קרן השתלמות זה פשוט מגן מס. מה זה אומר מגן מס? אתה לוקח כסף ממה שאתה מרוויח, אתה שם אותו במקום שהוא סגור לשש שנים, שאתה לא יכול לעשות איתו כלום. בשש שנים הזה, הקרן השתלמות יכולה לעשות הרבה דברים. אם אתה לא בא לך לגעת בזה בכלל, אז היא יכולה לצבור כסף בעצמה. למה היא צוברת כסף בעצמה? כי קרן השתלמות זה מנגנון ליצירת, כאילו כסף שמייצר כסף, זה מנגנון השקעה. אתה נותן את זה איך קוראים?
לבנק.
לא לבנק, ממש לא לבנק. אתה נותן את זה לבית השקעות. בבית השקעות המטרה שלו זה לגרום ללקוחות שלו להרוויח כסף, וגם בשביל עצמו. ככה, הוא מרוויח כסף. אז הם לוקחים את הקרן הזאת, ומנסים לגרום שבמהלך השש שנים הזאת תרוויח כמה שיותר. הסיכויים שזה ירד הם מפסיעים, כי בדרך כלל קרנות השתלמות הם לא עם סיכונים גבוהים, בדרך כלל.
אז גם עם תשואה נמוכה.
עם תשואה נמוכה, אבל הם עושים משהו.
אוקיי.
הם עושים משהו.
אבל היתרון פה זה שזה...
היתרון פה הוא כפול, פעמיים. פעם אחת, אמרתי מגן מס, פעם אחת זה הוצאה שלך של העסק. אם זה הוצאה שלך של העסק, אתה משלם פחות מס הכנסה. זה מגן כפול, כי הקרן השתלמות זה מודל שכל מה שהרווחת בו, לא נוגעים לך בו.
אין על זה מס, זה פטור ממס.
זה פטור ממס. פעמיים. פעם אחת הרווחתי על זה, בזה שתרווחתי על זה בשנה ששמתי כסף לתוך הקרן השתלמות. פעם שנייה, אחרי שש שנים, שמשכתי לעצמי את הכסף. למה אמרתי שכולם צריכים לפתוח עוסק פטור? כי זה אחד מהכלים שיש בתור עסק שאין לך בתור שכיר. אתה יכול פשוט לפתוח לעצמך, בלי שום קשר לכמה אתה מרוויח. אין משמעות, זה שני חיות שונות לגמרי. אתה יכול להיות על הנייר עסק מפסיד, כי כל מה שהרווחת, שהרווחת שקל ושמת, לא יודע, 10,000 שקל בקרן השתלמות. כאילו עסק מפסיד על הנייר, אבל לא באמת. כי עצם זה שאתה עסק פרטי, אתה יכול, עזוב את הרווח. אתה אומר כאילו, עסק זה דבר שצריך להיות רווחי. עסק, להיות רווחי זה פתאום להבין שיש לך עוד אפשרויות, להגן על עצמך מנטלים כלכליים שהמדינה שאנחנו חיים בה מכריחה אותך. כמו לדוגמה, אתה משלם לרכב שלך?
על האופניים שלי?
על האופניים, לא, על האופניים לא, אבל נגיד יש, אין לך רכב?
לא, אין לי רכב.
זכית. אתה משלם על חשמל פה?
כן.
על המים? על הארנונה? על הגז?
תקשיב, אבל כל הדברים, כן. כאילו, אני משלם את הדברים האלה, אבל הבנתי שבשביל לשלם על זה פחות כסף, אתה צריך לשלם על ארנונה של בית עסק.
לא.
פה ברמת גן ספציפית.
לא,
אני לא יודע את זה במקומות אחרים.
זה לא נכון. אתה יודע למה אתה חושב את הדברים האלה?
אה?
כי אתה חושב כמוני, שאנחנו, יש לנו מושג במה זה התנהלות כלכלית אל מול המדינה, ואין לנו מושג. אנחנו יכולים לקרוא מלא מלא פוסטים.
מי מבין בזה?
רואה חשבון.
רואה חשבון שכאילו, זה אחריות שלו להגיד את זה?
כן.
ואם הוא לא אומר לי את זה, הוא לא ממלא את התפקיד שלו?
אז הוא לא רואה חשבון טוב, אז תחליף את רואה חשבון.
סגי, אנחנו הולכים לנהל שיחה מאוד 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 רצינית על הדבר הזה.
סבבה. רואה חשבון שלך, צריך הוא היועץ שלך אל מול ההתמודדות מול המדינה. הוא אמור לעזור לך לנהל את הכסף שלך מול המדינה. זה התפקיד שלו. זה תפקיד בירוקרטי שנוצר בגלל שזה נורא נורא מסובך לנהל כספים במדינה הזאת. אם זה היה נורא נורא פשוט, כמו, לא יודע, איזה סטארט-אפ שעושה לזה disruption, כמו שלימונייד עושה עכשיו לביטוח, אם היה כזה שעושה להתנהל מול המדינה, אז כנראה שזה היה יותר קל, ולא בהכרח היינו צריכים זה, אבל זה הבן אדם שאתה צריך אותו בצד שלך, שהוא יודע את כל הדברים, הוא לא מרמה את המדינה, הוא פשוט יודע את כל הדברים שאתה לא יודע, כמו שאני יודע, ואתה יודע, נגיד טיפוגרפיה וצבע וקומפוזיציה, זה הדברים שלמדנו, אז הוא למד איך מנהלים הכנסות והוצאות, וכמה אתה צריך, ומה זה מקדמות, והאם אפשר לדחות את המקדמות, האם אתה יודע שבתור עוסק עצמאי פטור, אין לך דיווח חודשי או דו חודשי, יש לך דיווח פעם בשנה, אוקיי? עכשיו אם זה השנה הראשונה נגיד של העסק שלך, אוכל להגיד שמו, זה השנה הראשונה, אני לא יודע לאן העסק הזה הולך, עורך חשבון, אני לא יודע לאן העסק הזה הולך, בוא נדחה את הכל בעוד שנה, הגיע עוד שנה, עכשיו אתה מתנהל על שנתיים, וזה אמרתי, זה ריצה לטווח ארוך, זה לאו דווקא ריצה של חודשים, על השנתיים האלה הוא יבדוק, אוקיי, זה ההכנסות שצריכים לחזור לשנה הראשונה, זה הוצאות מהשנה הראשונה שאנחנו מגלגלים לשנה השנייה, קנית המחשב בזה, מעולה, את זה נגלגל 3 שנים, כל מיני דברים שפשוט אין לנו יכולת לדעת, זה פשוט אין סוף חומר, אין סוף חומר, תנסה לקרוא תופס לדיווח עצמי, יש לך שם איזה...
מיליארד סעיפים.
לא מיליארד, יש לך שם 120 סעיפים למלא, לא ב... כאילו זה עברית, זה אותיות בעברית,
אבל זה לא... ואף אחד לא עבר על הקופי של הדבר הזה.
לא, לא. ממש אף אחד לא עשה פה מיקרופקופי לתקן את הטופס, ממש לא. בקיצור, נחזור למודל של ה-80-20, התפזרנו קצת לרואי חשבון וכאלה, אבל בפועל זה אפשר לי גם להתמקצע במה שאני רוצה, וגם לקחת עבודות מהצד, נהיה לי קצפת מאוד מאוד גדולה, והקצפת הזאת היא טובה פעמיים, כי גם אם אני לא עסק רווחי, יש לי דבר עכשיו שמכסה לי הרבה מההוצאות בבית, שמקודם לא היה לי משהו שמכסה את זה. כמו הוצאות שוטפות. הוצאות שוטפות, בעצם זה שאני עובד מעל המחשב שלי, המחשב שלי הוא לא תלוי, הוא לא תלוי הבית שלי, הוא לא הופך את הבית שלי לעסק, אבל הוא כן הוצאות שקשורות לבית, וזה כל מיני, אתה יודע, התפלפלויות על החוק, שהרואה חשבון שלי יודע, שהוא עושה את זה בשבילי. וזה לא משנה את ההגדרה של הבית שלי הופך להיות מקום עסק. לא בדיוק. אז כל מיני דברים שאני מוציא באופן שוטף, אתה יכול להכניס לשם. מה, כמה ואיך, אני לא רוצה להיכנס לשם, כי אני לא רוצה לייעץ על דברים שאני לא מבין בהם. קחו רואה חשבון, הוא יגיד לכם. ואמרתי, רואה חשבון כאילו טוב, בתחילת הדרך, זה לא אמור לעלות יותר מ-1,000 שקל. אני יודע שיש גם כמה כאלה אונליין, שהם היום באיזה 300 שקל. אתה רק צריך לדבר איתם פעם אחת, והם יסבירו לך. 300 שקל לשנה. זה בכלל גרושים. בטח אם אתה מסתכל על זה לטווח ארוך בתור...
ואז בעצם אתה מייצר מצב שבו אתה, יש לך 80% משרה באיזשהו מקום.
בדיוק.
ש-11,000 זה בכלל מנורה, בתור, כאילו, בתור עבודה הראשונה שלך, כאילו.
זה עבודה ראשונה, אבל בשנה כבר השנייה. אבל תחשוב שאני כבר עם ניסיון של פחות או יותר 4 שנים, אז באותה נקודה.
אז ובנוסף לזה אתה בוחר איזה, ואיך כאילו הגיעו, איך הגיעו אליך לקוחות?
מהעסק. ממנקי ביזנס.
העסק, נכון.
ממנקי ביזנס. הם יפנו אליי והם...
תשמע, זה מדהים. אבל נגיד, הרבה אנשים יש להם סיטואציה שהם נגיד חותמים עם איזשהו מקום שהם מתחילים לעבוד בו, והם אומרים להם, אתם לא יכולים לעשות... כאילו, זה לא מקובל פה שעושים פרילנס.
אז א', למה לא? זה, אתה יודע, זה מודל... יש מישהי, אני לא זוכר איך קוראים לה, אני זוכר בשם שלה, ואולי תחשוב לרעיין אותה, שבדיוק מדברת על זה שהמודלים האלה של מקום עבודה או מקומות עבודה קטנים מתפרקים, נהיה רק חברות מאוד מאוד גדולות והמון המון עצמאים. אז רק כדי להתפרנס זה מודל שאתה חייב פשוט לעבוד בו. הנה, הסתכלנו כאילו על נתונים, זה לא משהו שעידו אומר. זה פשוט המצב. אי אפשר מלהיות שכיר במקצוע, בעבודה הראשונה בתחום שלנו, להתפרנס בכבוד. להתפרנס בכבוד זה אומר לסיים את החודש לא במינוס. רק לשלם על חשמל, מים, דירה, הוצאות גנים, יש ילדים רחבים, אתה פשוט אי אפשר במשכורות הראשונות של זה. אולי רק אם אתה עובד בסטארט-אפים, ואז אני פחות ממליץ, כי אתה יכול לעשות יותר נזק מתועלת. כאילו אם אתה עובד, זה העבודה הראשונה שלך, וכל המשקל של העיצוב הוא עליך, זה לא מקום כל כך טוב להיות. בעיניי, כי אין לך ממי ללמוד, אני מאוד ממליץ כאילו ללכת להיות שכיר בהתחלה, גם בגלל שאני פשוט למדתי המון, כמה אני לא יודע. כאילו נכנסתי אחרי שנתיים לסטודיו, שפתאום יש לך דמות מקצועית מעליך, שיודעת 20 שנה עיצוב, פתאום נותן לך דברים שכאילו הייתי בטוח שאני עושה נכון, והם לא נכונים. אז בגלל זה אני ממליץ ללכת גם להיות שכיר, כי זה פשוט עוד חממה מקצועית שמלמדת אותך, זה ה-80% שלך שעוזרים לך להתמקצע. אחרת היחידים שעוזרים לך להתמקצע זה הלקוחות. ואתה אמור לבוא בתור איש מקצוע ללקוח, אבל אתה עוד לא יודע כלום בעצם. אתה יודע דברים מאוד בסיסיים מהלימודים שלמדת, אבל זה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק. ואם אתה נכנס למקום שאתה מרוויח הרבה מאוד כסף על ההתחלה, וכל האחריות היא עליך, ואתה לא באמת יודע הרבה דברים, אתה מסכן את המקום שאתה עובד בו. אתה ממש מסכן אותו. אנחנו לא מדברים על זה, כאילו אנחנו נורא מתלהבים מזה שאנחנו הולכים לעבוד בסטארט-אפים, אבל מעצב, לא, בתפקיד הראשון שלו לא צריך לעבוד בסטארט-אפ. צריך לעבוד או בסטודיו, או באיזה קונסטלציה עם עוד מעצבים כדי ללמוד. כמו שבלימודים הדרך המרכזית שלנו ללמוד זה מאחרים, גם פה. מה רציתי עוד לדבר?
רגע, ואחרי כמה זמן הייתם מנקים באיזה שנתיים?
הייתי, כן, הייתי שנתיים, הייתי שנה ו... 10, את האמת. בעצם הגעתי לקומפורט זון שלי והרגשתי שאני אני יודע הכל. אני מעיף את העטיפות.
זה אבל משהו קבוע, אז אתה חלוט, אתה תמיד יודע הכל.
אני יודע הכל, כן.
נכון, כל מי שפונה אליך ויש לו שאלה, תמיד יש לך תשובה?
כן.
אז כאילו, תמיד בקומפורט זון.
אני תמיד בקומפורט זון. לא, אין לי באמת תשובה על כלום, אבל אני אוהב לחפור, אני קורא המון, אני מנסה כל הזמן ללמוד. נגיד עכשיו אני לומד תואר בפסיכולוגיה, כי כאילו אני מרגיש זה לא מספיק רק לעשות קורסים אונליין של UX וללמוד על UX וכל כתבות, אז אני עושה יאללה עוד תואר בפסיכולוגיה.
התחלת?
אני כבר בשנה שלישית.
חלס, תואר ראשון כאילו?
זה נקרא חוג לאחר תואר, כי מעיצוב אתה יכול לזוז רק לעיצוב או לעיצוב או לעיצוב או לקולנוע, וזה די מדהים.
איפה זה?
אני עושה את זה בפתוחה. אני עכשיו בדיוק סיימתי ללמוד על מחלות נפש וסכיזופרניה. הארדקור.
מדליק.
כן. בקיצור, רציתי לדבר על עוד נקודה שעוד דיברנו עליה, זה איך בכלל אנחנו חשבים כמה אנחנו שווים, נכון?
נכון.
כמה כסף
לקחת. אבל בוא נעשה את זה דרך המעבר שלך ממנקי ביזנס הלאה. שיהיה לנו כזה שזור.
סבבה. אז הייתי שנה ועשר שמה, הגעתי לקומפורט זון שלי שאני מרגיש שאני יודע הכל, וזה גרם לי להתפזר קצת בעבודה. זאת אומרת, קצת השקעתי פחות בענף המרכזי, שזה מנקי ביזנס, והתחלתי קצת להתפזר על ה-20% הנוספים, שזה העסק שני, וזה הורגש. את זה אני יכול להגיד בדיעבד, כי באותה נקודה חשבתי שכאילו הכל ממש ממש סבבה, לא רק שחשבתי שהכל ממש ממש סבבה, אלא מה שקרה זה ככה. קורא לבוס שלי ואומר, תקשיב, זה לא עובד יותר ואתה מפוטר. אחרי שנה ועשר שם. עכשיו, זה בא לי בדיוק כמו שאני אומר לך, רם ביום בעיר, הייתי כאילו הכי בקומפורט זון שלי, הכי הרגשתי שאני במקום שלי, שאני יודע מה אני עושה, שאני עושה דברים טובים. ולמה הרגשתי את זה? כי ממש איזה שבועיים לפני כן, עשיתי איזה אריזה, לאיזה לקוח מאוד ספציפי בארצות הברית, שלפני כן האריזה הקודמת לא הצליחה להיכנס, ואני אמרתי, יאללה, אני אעשה את הכל בעצמי מחדש, ננסה בצורה אחרת, ובום, הוא לקח את זה, 20,000 חתיכות מהדבר הזה. זה ממש, הרגשתי שאני עשיתי את זה, ואפו עליי בסטודיו. כאילו, זה מדהים, אנחנו לא מאמינים, ניסינו כבר שנה שעברה, וזה לא נכנס. כאילו, ממש הייתי בעננים, ושבועיים אחרי זה מפטרים אותי. ובפועל, היום שאני מסתכל על זה בדיעבד, זה פשוט כי כבר לא לגמרי הייתי שם. התחילו לעניין אותי דברים אחרים, התחילו לעניין אותי מעבר האריזות, לממש להציע להם מוצרים, התחילו לעניין אותי לעשות להם שיווק אונליין, כאילו להתמקד בזה, קצת לחזור בגלל שמאוד טעמתי מהעולמות שאהבתי בפרילנס, כי יכולתי לפחות את הלקוחות שלי, אז קצת, לא קצת, מאוד התחשק לי לעשות גם מזה יותר. וזה לא היה מתאים למנקי ביזנס. היום אני מבין את זה. אין לי שום רגרט אליהם. הם היו הבית ספר הכי טוב שהיה לי אחרי הלימודים. והם גרמו לי גם ללמוד איך לעבוד בסטודיו, גם ללמוד איך לעבוד בצוות, וגם איך להתמחות במשהו שהוא לא הקור שלך, כאילו ממש לעשות שיפטינג מהקור שלך. זה פשוט היה בית ספר מדהים, גם סטודיו מדהים. וגם זה שהם פיתרו אותי, הם כאילו עשו לי wake up call, כאילו תקשיב, אתה לא נמצא בנקודה שלך, תתעורר, פוטרת, ואז קרה הדבר עוד יותר טוב בזה שפוטרתי. כי בגלל שהתחלתי יותר ויותר להתמחות בתחום שעניין אותי, שזה UI ו-UX, כי זה מה שעשיתי, חוץ מהמושן דיזיין, מושן דיזיין לאט לאט הלך וירד עם הזמן. הזמינו אותי לרעיון עבודה, גם מתוך קשר מתוך מנקי ביזנס, בסטודיו שאני עובד היום, בתמוז. אז מה שקרה זה שכאילו פיתרו אותי, בעצם פיתרו את עידו השכיר, אבל עידו עצמאי, הוא אי אפשר לפטר אותו, ובתמוז אמרו, בוא תתחיל כאילו, בוא נתחיל לדבר, בוא תתחיל בתור פרילנס, הבנו שאתה פרילנס, בוא תתחיל. ואז השנה הזאת שמצד אחד פוטרתי, עידו המפוטר מקבל איך קוראים לזה? אבטלה. כי אני מפוטר. פטרו אותי בתור שכיר. אז קיבלתי אבטלה לפי ה-80% שלי. זה היה 80% משרה. ועידו הפרילנס פתאום יכול להגיד, אני גם עובד במה שאני אוהב, וגם יכול לבקש על זה כסף כמו שצריך. זה כבר לא, לא יודע, הייתי עושה בהתחלה 40 או 50 שקל לשעה, או 60 או 80. ביקשתי 150 שקל לשעה, נראה לי שהתחלתי שמה. וסבבה, בכיף, כאילו, ברור, ברור שזה מה שאתה מבקש. זה נשמע להם ממש ממש הגיוני. אז פשוט יצא איזו תקופה שבחודש אחד, פתאום, כאילו מלהרוויח, לא יודע, את ה-11,000 ועוד קצת את ה-3,000 ו-5,000, הרווחתי 30,000 שקל בחודש. כאילו, זה הקפיצה. ואז, אחרי שעבדתי עם תמוז כמה חודשים, וראו שהכל טוב, יאללה, בוא תצטרף בתור שכיר. משרה מלאה, אמרתי להם, תקשיבו, אני קצת קשה לי עם משרה מלאה. אמרו, בוא תנסה משרה מלאה, ואם זה לא מתאים לך, אני ארד למודל הזה של 80% משרה. אז שם אני ב-100% משרה, מאז כבר, כבר עוד מעט 3 שנים אני שם, ויש לי על אש קטנה את העסק שלי. העסק קטנה זה, עכשיו אני, מה זה בפינצטה בוחר לקוחות? אני בוחר רק סטארט-אפים בסיד. זהו, זה מה שאני בוחר, אני יכול. יכול להרשות לעצמי. אני כאילו מלווה לקוחות משלב 0 עד שיש להם מוצר באוויר. זה משהו שבכלל לא יכולתי לחשוב עליו לפני כן. וזה המודל, כאילו, המודל הזה אפשר לי. אז נכון, זה כבר לא 80-20. 80-20 הזה עבד בהתחלה, עכשיו זה לא יודע. 100% משרה, זה לא באמת 100%. זה קצת פחות מ-100%, כי אני, יש לי ימים שאני יוצא מוקדם, ואני מגיע אותו מוקדם. ויש לי עוד איזה 10% שיש לו פוטנציאל גדילה אינסופי. כי אני עוד לא יודע. אני בדיוק בנקודה הזאת, כאילו, כל מה שאני מדבר איתך, זה עד עכשיו, עכשיו אני בנקודה שהמודל תמחור שלי השתנה מתמחור מבוסס שעה לתמחור מבוסס אחוזים. אני לוקח כסף לשעה ואני לוקח אחוזים מתוך הפרויקט. יכול להיות שזה מדהים, יכול להיות שזה מאוד מאוד גרוע, לא יודע, עוד שנה אני יודע. כאילו, ההסתכלות כעסק, אני מסתכל פעם בשנה מה קורה. אני לא מסתכל כל חודש, זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי יש לי את השכיר, אני יודע כמה כל חודש ייכנס לי בכל מקרה. והמודל הזה אפשר לי את זה, וזה מה שעבד מעולה בשבילי. אני לא יודע אם זה הצעה טובה לכולם, לכו עכשיו, זה גם מאוד מאוד תלוי במקום שכמו שאמרת, שמעסיק אותך. צריך להיות up front, פתוח עם זה ולהגיד, תקשיבו, זה מה שאני עושה, זה מתאים לכם? מעולה. זה לא מתאים? אולי זה לא המקום שאתם רוצים לעבוד בו. אלא אם כן המקום הזה, אתם יודעים שהוא, כל המקומות עבודה שלנו הם מקפצות למקומות הבאים שלנו. אם אתם חושבים שהמקום הזה הוא מקפצה למקום הבא, אז אולי זה שווה לוותר על משהו בדרך. כאילו זה כבר לא שחור לבן. נהיה, זה כאילו, איך זה מקדם אותך קדימה.
רגע, אז היום אתה מתמחר לפי שעות ואחוזים.
כן.
איך הגעת לדבר הזה?
הלקוחות שלי הגיעו לזה. הלקוחות שלי הגיעו לזה.
שבתור לקוח, כאילו, בתור סטארט-אפ, בהתחלה שלו קל לו להציע לך משהו מהעתיד שאין לו כרגע.
כן. כי אחרת אתם לא יכולים זה. נגיד עכשיו אני מתמחר את עצמי ב-250 שקל לשעה. קשה להם עם זה. ומאם, אוקיי, בוא נרד, בוא נהיה סביב ה-200-220, תלוי בפרויקט, גם כמה הוא מעניין אותי, ואת השאר, אני פשוט קונה אחוזים מהחברה. עכשיו, בגלל שאני יכול לבחור, אז אני בוחר מהסטארט-אפים שמעניינים אותי, אני יכול לעבוד איתם, אני לא יודע, יש בזה סיכון מסוים, אבל נניח ולא פגעתי, אז סבבה, אז בסטארט-אפ הבא אולי אני אפגע, אבל זה גם גורם לי להיות הרבה יותר מעורב בפרויקט, כי אני מושקע בו, אני באמת מושקע בו, אני קונה חלקים מתוך הפרויקט, וזה גם יוצר יחסי אמון הרבה הרבה יותר טובים עם הלקוח, כי אומרים, בונה, זה גם שלא, אם אנחנו מצליחים, הוא מצליח. זה לא כבר הופך להיות מנותן שירות למקבל שירות, ויש תמיד מין כזה זה מתח, נכון? זה פשוט שם אותנו באותו צד, אנחנו פשוט באותו צד עכשיו. שאני חלק קטן מהצד הזה, אתם חלק, רוב הסיכון הוא עדיין עליכם, אני מקבל קצת פחות כסף, אבל זה בסדר, אני כבר לא מתמחר את ה-50 או 60 או 150 שקל לשעה, מתמחר 200 פלוס, שזה מה שאני צריך כדי שיהיה לי את הקצפת הזאת, ואחוזים, ואחוזים זה, אתה יודע, זה סטארט-אפ, כל הרעיון פה זה פי 10, פי 100, פי 1000, אני לא יודע, אני מקווה, אז היום אני עובד רק עם שני סטארט-אפים וזה מספיק לי, לא צריך יותר מזה. זה לא איזה מודל להפוך אותי למולטי מיליונר, אבל זה גם לא, אני לא חושב שזה המטרה, עבורי לפחות. זה לא הצלחה בעיניי. הצלחה זה שבאמת הצלחתי יחד איתם לייצר משהו שהוא בעל ערך ומייצר עוד דברים, סליחה על הפלצנות, טובים בעולם, ולא דברים שלוקחים מהעולם. ושני הסטארט-אפים שאני עובד איתם הם כאלה, הם כאלה שיכולים לייצר עוד מקומות עבודה, הם כאלה שיכולים לפתוח שווקים חדשים. זה מדהים, באמת זה מדהים.
מאמן. וואו, כמה סטאף יצא לנו מהפרק הזה. דבר ראשון, שכולם יפתחו עוסק פטור.
כן.
שזה כאילו בכל מקרה יש פעם סטאף, כאילו דברים שאפשר לעשות.
כן.
דבר שני, שכולם יפתחו קרן השתלמות.
לגמרי.
א' זה פטור ממס היום, ב' זה פטור ממס שיוצאים מזה, ג' זה משהו שנועד לעודד כאילו נגיד במשרד החינוך, זה מה שנועד לעודד מורים לעשות תואר, או לעשות איזשהם לימודים, או איכשהו להתפתח ברמת, כאילו בקריירה שלהם.
כן, אבל הכסף של קרן השתלמות, זה לא באמת שאתה חייב לעשות איתו השתלמות, אתה
יכול לעשות מה שאתה רוצה, כאילו, אמא שלי בתקופות מסוימות לקחה את זה בשביל השתלמויות, בתקופות אחרות זה היה בשביל להחליף רכב, לעשות שיפוץ בבית, כל מיני דברים, וזה שזה פטור ממס, זה כאילו, זה כזה מקלט מס לעצמאים.
זה בדיוק מה שזה.
וזה בדיוק מה שזה, ועכשיו אני מבין למה משרד האוצר רוצים להתחיל לשים על זה מיסים.
בדיוק.
דבר שלישי, בדברים שאמרנו, זה לקחת בחשבון את ההוצאות שהעביר אותך לאיש מקצוע שאתה היום.
בדיוק.
לקחת את זה בחשבון כשאתה מתמחר.
כן, עכשיו ההוצאות
האלה... עשית השקעה, ועכשיו הלקוחות צריכים להחזיר את ההשקעה הזאת.
בדיוק, עכשיו גם זה לאו דווקא חייב להיות כמה כסף הוצאתי, זה יכול להיות גם כמה זמן בזבזתי. אם בזבזתי מלא זמן כדי להגיע לנקודה שלי, בלי שהוצאתי שקל, למדתי הכל אונליין לבד, לא הוצאתי שקל. אבל בזמן הזה לא הכנסתי שקל. אז זה אומר,
כן.
אתה מבין? אז כאילו אפשר גם להסתכל על זה, גם אם לא הוצאתי כסף פיזי כדי לשלם על לימודים ולגור בירושלים ווואטאבר.
גם הזמן הוא כסף.
גם הזמן הוא כסף. כבעל עסק, אני, כאילו, אני בכוונה שם כזה, איזה, איך קוראים לדבר הזה של הסוסים?
שכחתי את המילה.
יש לזה שם.
שמסתיר להם את
ה... שמסתיר להם ומראה להם את זה. אני אומר, זה לא אומר שזה האמת המוחלטת, אבל כשמסתכלים על זה מנקודה עסקית, צריכים להבין שזה עסק. עסק זה דבר שמכניס כסף, אם הוא לא מכניס כסף, הוא לא עסק, הוא תחביב.
כן. והדבר החמישי שאמרנו, זה שבעצם, אם אתה בתור מעצב, עובד בפורמט של חלק מהזמן שלך אתה שכיר, אתה יוצא לך להתמחות בתחום מסוים, וחלק אחר מהזמן אתה עצמאי, ואתה יכול בעצם לבחור פרויקטים, או ללכת לכיוונים שיותר מעניינים אותך.
לגמרי.
אז זה בעצם שם לך איזשהו מקדם, איזשהו מין מוריד סיכון כזה לעניין של העסק. כאילו יש לך את הבסיס הקבוע, וכל מה שמעבר, ברכה.
בדיוק, זה בדיוק המודל קצפת הזה. כל מה שמעבר זה ברכה. זה משהו שלפני כן פשוט לא היה לך אותו. לא הולך אותו, נגיד סתם, אתה רוצה להחליף את המחשב, אתה עכשיו יכול להחליף אותו, כי זה נכנס כהוצאה לעסק. פשוט מאוד, זה מוריד לך מהנטל מס שלך.
תשמע, מעניין.
יש פה נקודות למחשבה.
יש פה נקודות למחשבה.
כן.
ברמה שכאילו אולי אני אפילו אשקול את זה.
כן, כן, תחשב, תחשב על זה.
טוב, לא נעשה את הסבב המהיר.
יאללה, אכלנו את הראש מספיק.
אכלנו את הראש מספיק, נכון? טוב, אז אני מקווה שהפרק הזה מעניין, שלמדתם איזה דברים, אני הולך לעשות כאילו את האקשן אייטם כרגע, לעשות את הדברים ולנהל שיחה מאוד צפופה עם הרבה חשבון שלי. תודה רבה שהקשבתם, אם זה מעניין, אז בואו נהיה בקשר.
אני חושב שגם וגם, אני הגעתי לפה בגלל ששמעתי את ה-2-3 פרקים הראשונים, וזה פשוט נורא נורא עניין אותי לראות איך אנשים בתחום שלי מתמודדים עם דברים שונים, ואיך הם ניגשים לזה, ו... בעיניי זה מאוד עוזר, אני כאילו, זה מדהים אותי שרק עכשיו יש אחד כזה שמתמקד בעברית על הבעיות של עיצוב, ולא איזה משהו נורא נורא אמורפי וכללי, אלא down to earth, היום יום, זה מדהים, זה מדהים, אתה עושה שירות מדהים לכולנו, זה הלוואי ויהיו עוד כאלה, גם ברמה של מיטאפים, של דבר על היום יום, גם ברמה של פודקאסטים, בכל הרמות, כאילו פשוט, אין כלום, אחרי האקדמיות, ובטח מי שלא לומד באקדמיות, והוא כמו שאתה עצמאי זה, אין לו כלום, זה ריק מוחלט, ואנחנו פה לעזור אחד לשני, אז למה לא?
לגמרי. טוב, עידו, היה ממש מרגש, אני שמח שבאת. אתה רוצה, איפה אפשר למצוא אותך?
אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק בעיקר, אני שם מדי פעם.
מדי בדרך כלל.
מדי בדרך כלל. יש לי קבוצה קטנה של פיגמה ישראל, שם אני יותר, זה גם בפייסבוק, ואפשר לפנות אליי ישירות, אם רוצים, באיזה דרך שרוצים, רוצים להתקשר אליי, רוצים לשלוח לי מייל, בכיף, אני תמיד שמח לעזור, לענות ממה שאני יודע, כי רק בגלל שאני אכלתי שיט מלא שנים הראשונות שלי, אני לגמרי לא רוצה שאנשים יעברו את אותו מסלול, זה היה מסלול קשה, ואני רק עכשיו מתחיל לנשום, כאילו אני ממש הרגשתי שאני כאילו בריצה בתוך בוץ, אז אם אני יכול לתת כמה כלים לאנשים לעזור, יאללה בכיף, כמה שיותר.
מהמם, תודה רבה שבאת, כיף למצלמה,
yeah.
יאללה תודה ולהתראות.
תודה.
ביי.